כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא לא בשמיים היא למור מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו וישמענו אותה ונעשנה ולא מעבר לים היא למור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו וישמענו אותה ונעשנה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבך לעשותו. אז מה זה המצווה הזאת? בפשטות לפי הפשט מדובר על התורה. התורה נקראת המצווה, כן? כמו תורת השם תמימה, מצוות השם ברא. זה מין מקבילה כזאת בספר תהילים. גם פה המצווה הזאת שאנחנו מצווה, בפיך ובלבך לעשותו, מדובר על התורה, אולי על לימוד התורה, ויש אומרים גם על התשובה. הזכרנו בדרך אגב שיש כאן מחלוקת מהותית בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, האם יש מצווה לעשות תשובה או לא. הרמב״ם כתב שהמצווה היא הוידוי, הרמב״ן כתב שיש גם מצווה של תשובה, והשאלה היא מי צודק, ברור שהרמב״ם, לכאורה. מדוע? שהרי לא ייתכן לצוות על התשובה. זה דבר שהוא מתבקש. זאת אומרת, אם נראה אדם חוטא, נשאל אותו, תגיד לי, מדוע אתה חוטא? הוא אומר, כי אין מצווה לחזור בתשובה. הרי זה דבר שנדע צובלתו. ברור שאם יש מצווה לעשות מצווה, ויש איסור לעשות עבירה, אז הרי שאדם נמצא בעבירה, הוא צריך לחדול מן העבירה, ולתקן את דרכיו. אז זה דבר שהוא כאילו, הייתי אומר, מובן מאליו. אם אני צריך לכתוב שיש מצווה לעשות תשובה, יש פה משהו שהוא עלבון לאינטליגנציה. מצד שני, הרמב"ן אומר, לא, לא כך. הרמב"ן אומר, יש יהודים שאם משהו לא כתוב בשולחן ערוך, הם לא עושים. אז צריך לכתוב להם שיש מצווה לעשות תשובה, כי אם לא, הם לא יעשו. עכשיו, הדבר, כאן יש פה מחלוקת מהותית. למי נכתבה התורה? האם התורה נכתבה על פי היהודי הנורמלי או על פי היהודי הלא נורמלי? לפי הרמב״ם, התורה נכתבה עבור היהודי הנורמלי, ולכן, כיוון שזה נורמלי לעשות תשובה, לא תהיה מצווה כזאת בתורה. לעומת הרמב״ן, שסובר שהתורה נכתבה עבור היהודי הלא נורמלי, ולכן צריך לכתוב לו לעשות תשובה. אותה מחלוקת מצאנו בין הרמב״ם לרמב״ן בתחום אחר לגמרי לכאורה, וזה יישוב ארץ ישראל. האם יש מצווה להקים מדינה או אין מצווה להקים מדינה? הרמב״ם לא כתב שיש מצווה להקים מדינה. הרמב״ן כתב שיש מצווה. מי צודק? הרמב״ם כמובן. כי הרי לא יעלה על הדעת, תודה רבה. לא יעלה על הדעת שישנה הזדמנות היסטורית לחדש את הריבונות היהודית בארץ ישראל. ושלא נממש את האפשרות. זה פשוט מאוד. אם יש מצווה כזאת, אם יש אפשרות, ודאי שנעשה את זה. זו דעת הרמב״ם. לכן הרמב״ם אצלו הציונות היא מובנת מאליה, לכן היא לא צריכה להיות כתובה כמצווה. הרמב״ן אומר אותו דבר. יש יהודים שאם לא יכתבו להם בשולחן ערוך שיש מצווה להקים מדינה, הם לא יקימו, לכן צריך לכתוב להם. שוב, אותה שאלה, עבור מי התורה נכתבה? האם עבור היהודי הנורמלי, עבור היהודי הלא נורמלי? כן, מה אתה אומר? עבור הרמב״ן, עבור
הרמב״ן,
אני לא הבנתי, עבור הרמב״ן, הרמב״ן,
יהודי נורמלי, כן, יהודי נורמלי,
כן,
שלא צריך את מה שכתוב, עושה את מה
שמבין הרמב״ן. לא, ברור שהוא מקיים את התורה, השאלה היא, כשהתורה התנסחה, עבור איזה סוג אדם היא מנוסחת, זה השאלה. לא שהתורה לא מחייבת את האדם נורמלי, אלא השאלה היא, כשהתורה כותבת את מצוותיה, היא כותבת אותן לפי הסגנון ההבנה של האדם הנורמלי או של הלא נורמלי.
ולפי הרמב״ם
שניהם אומרים שצריך לשמור
שלו. אדם
נורמלי
ודאי יודע מה צריך לעשות.
לא. יש דברים שאדם הנורמלי יודע שצריך לעשות. למשל, אדם נורמלי לא יודע שהוא צריך לשמור שבת. לכן לכל הדעות צריך לכתוב את זה. כן, עכשיו, להקים מדינה, האדם הנורמלי, כולם מסכימים שהוא יקים מדינה. אם יש לו הזדמנות לחדש את העצמאות המדינית בארץ ישראל, ודאי שהוא יעשה את זה. זאת דעת הרמב״ם. וגם דעת הרמב״ן, רק שהרמב״ן אומר, התורה לא נכתבה עבור האדם הזה. הסגנון של כתיבת התורה הוא לא עבור האדם הזה. זה הכל. כן, בבקשה.
אם אפשר להביע דעה.
אתה רוצה להביע דעה. אני שמח שיש לך דעה. כן.
נראה לי שהתורה היא נכתבה לאדם הנורמלי.
כן.
היא כל כך עתיקה, ולמרות את הביקורת המקדות של זה, כאילו זה זורם. נורמה, דברי המערה, דברי הרפוק, דברי הרמב״ם, שהעברית שם היא...
אתה אומר שמדובר על עברית נורמלית.
עברית שקלה להבנה.
קלה להבנה, זה נכון. ואז, כיוון שהיא קלה להבנה, זה בשביל האדם הנורמלי. יפה. זה באמת תואמת דעת הרמב״ם, מה שאתה אומר. כן, יש בזה משהו. הרמב״ם חוזר הרבה פעמים על המושג הזה, דיברה תורה כלשון בני אדם. יש מושג כזה. איך לא? אז אתה, בעצם, תודה רבה. אתה בעצם מסייע בידי הרמב״ם, הרמב״ם שמח. טוב.
אני רק שואל את עצמי, למה הרמב״ם לא מדבר דבי?
למה? הרמב״ם לא דיבר ככה?
לא. איך אמרת על התורה?
כלשון בני אדם.
למה הרמב״ם לא
יכול? למה הרמב״ם לא מדבר כלשון בני אדם?
אני לא יודע, אני קורא כל מיני דברים.
של הרמב״ם? תקרא, ברמב״ם, משנה תורה הזאת עברית. על מה אתה מדבר? על איזה ספר? שמונה פרקים?
משהו לקראת
פרקי אבות. זו, הקדמה לפרק חלק, אז אני אסביר לך משהו. הקדמה למסכת אבות, מה שנקרא שמונה פרקים, זה כתוב, זה לא העברית של הרמב״ם. זה העברית של המתרגם. הרמב״ם כתב את הספר הזה בערבית. והמתרגם זה רבי שמואל בן טיבון, ואז הוא מכניס את העברית שלו. עברית מסובכת. לעומת זה, אם אתה רוצה כתבים עבריים נטו של הרמב״ם שהרמב״ם כתב בעצמו, אז תקח את המשנה תורה. משנה תורה כתוב בעברית צחה ונעימה.
יש תרגום גם לדבר הזה שדיברנו בעברית כזאת של הספר?
האם יש גם שמונה פרקים או הקדמה למסכת אבות, כמו שאתה קורא לזה בעברית של ימינו? יש כל מיני ניסיונות. יש הניסיון של כי אתה קורא אצל אבן תיבון. יש תרגום הרב קפח, ויש התרגום של הרב שילת. אז הם משתדלים להיות יותר בהירים. אבל שניהם מושפעים מן התרגום של אבן תיבון. עדיין משהו חודר שם. חוץ מזה שמדובר שם בכל זאת בכתב קצת פילוסופי. טוב, אבל יש לי ספר על שמונה פרקים שכתבתי. מה? הנה, אתה רואה, הספר הזה כתבתי.
זה שעושה את החזרות,
הוא קורא ממנו. יפה. טוב. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בספר הקדוש דברים. אם כן, כי המצווה הזאת, אם כן מדובר על התורה. אלא מה? שיש כאן ויכוח רמב״ן, האם מדובר גם על התשובה. עכשיו אני רוצה להבין מה זאת אומרת, הסיפור הזה לא נפלטי ממך, כן? פסוק י' א'. מה?
עכשיו
הוא רוצה
שם, המילה כי, למה צריך
אותו פה? המילה כי, אתה אומר. כי המצווה הזאת, מה?
כן, מחבלת משהו,
זה מעניין, כן, נכון, באמת. השאלה למה זה מחובר המילה כי? אם נחבר את זה לפסוק הקודם, אז יוצא ככה, כי המצווה הזאת, זה מדוע אתה תשוב, כן? הרי מה כתוב פסוק י' כי תשוב אל השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך, לא נפלאתי. כלומר, קל לחזור בתשובה, בגלל שהמצווה איננה רחוקה. למה זה לא מסתדר עם הרמב״ם?
כי המצווה, אם אתה
משאיר
את זה
לקודם,
זה
אומר
שהמצווה זה התשובה.
לא. אם המצווה זה התורה, זה מסדר יפה מאוד, אתה תשוב לקיים את התורה, כי המצווה הזאת. דיינו התורה, היא קלה לעשות. אתה כמובן.
אפילו פסוק י' זה לכאורה כאשר.
רגע, אתה שואל על הכי בפסוק י' א'.
כן, אני אשם סתכל אפילו על כזה. הכי של י' א' זה לא הכי של י' א'.
נכון, הגמרא אומרת שלמילה כי יש ארבע משמעויות בעברית. בסדר? הרי, דה, דילמה, יש ארבעה, נו, מעשרת ראש השנה שם, הפרק הראשון מובא. בסדר? רש"י שם מסביר, מביא אפילו דוגמאות לדבר הזה, הנה. כי משמש בארבע לשונות, אי, דילמה, אלא, דעה. בסדר? אז רש"י שם מביא דוגמאות רבות לזה. כן, הוא אומר, פעמים בא אם, פעמים בא במקום דילמה, שמה, פעמים בא במקום דעה, שנותן טעם לדבר, פעמים בא במקום אלא, וסותר את דיבור שלפניו. כי יהיה להם דבר, כי תפגע, כי ייקרא כן, כולם לשון אם, נכון? וכן כי תבואו, כי תלכון, כי תחלה, כי תיסה, וכל המשמשים במקום כאשר. ובמקום אשר, כולן לשון אם הם, שמצינו בכמה מקומות אם משמש בלשון כאשר. ולשון אשר, כמו ואם יהיה היובל, שהרי בוודאי יהיה. ואם תקריב מנחת ביקורים, הרי זה, וכאשר תקריב, שהרי חובה הוא. וכן, אם כסף תלווה, אם יבלענו ממקומו, המדבר בשלוות רשעים, דילמה, עכשיו זה ההסבר הראשון, דילמה, כגון, כי תאמר בלבביך, שמה תאמר, רבים הגויים האלה. לא תאמר כן, לא תראה מהם. כי תאמרו מה נרדף לו, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית. כי תראה חמור שונאך וחדלת. והרבה כאלו לשון שמה הן. זה השני. הלו. לא צחקתי כי יראה, הרי זה לשון דהה. לפי שיראה, לומר לו, שפי שיראה, והיא אומר לא, כי צחקת, הרי זה לשון אלה. כי גבה הארון, כשאתה קורא ויראו, הרי זה לשון דהה. הודו לשם כי טוב, שהרי טוב, לא תקפוץ את ידך. אלא פתוח תפתח. מה? נכון, אז פה דהה. דהה, נכון. אבל המילה כי יש לה ארבע משמעויות. הנה, אתה רואה, רשי בזבז, לא בזבז, מרחאות. כמעט עמוד שלם, רשי במסכת ראש השנה, דף ג' עמוד א', נכון, דף ג' עמוד א', רשי שמה, מביא שמה הרבה מאוד פסוקים כדי להדגיד. טוב. אז כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא. מעניין, התורה מאיפה היא באה? מהשמיים. כתוב לא בשמיים היא.
כבר לא שם.
זהו, יפה. היא הייתה שם, היא כבר לא שם. אז איפה היא? פה. מה המשמעות לא בשמיים? אם כן, מה זה אומר? שההלכה היא כמונו ולא כמו השמיים. זאת אומרת, אם היא פתאום ויכוח הלכתי בין השמיים לבינינו, ההלכה תהיה כמונו. זו דעת רבי יהושע. כן, בגמרא, מסכת, במציאה, יש מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, האם פוסקים הלכה על פי בת קול או לא פוסקים הלכה על פי בת קול. אז רבי אליעזר אומר שפוסקים הלכה על פי בת קול. אז הוא סובר שהתורה בשמיים היא. ורבי יהושע אומר, לא בשמיים היא, ולכן ההלכה שכמונו בניגוד לדעת הבת קול. בסדר? עד כאן ברור? בסדר. אז זה כדעת רבי יהושע. אגב, מי צודק? רבי יהושע או רבי אליעזר? הלכה כמו רבי יהושע. וזאת מניין לך? נידו את רבי אליעזר, מי אמר שצדקו? מי אמר שצדקו? יש כתוב בגמרא שמה שאחרי שנידו את רבי אליעזר, רבן גמליאל, שהיה ראש המנדים, היה באונייה בים ורצה הים להטביעו. ואז הוא התפלל, הוא אמר גלוי וידוע לפניך שעשיתי את זה רק כדי שלא תרבה מחלוקת בישראל. אז יש לו נסיבות מקילות. מי אומר שהלכה כמותו? מי פסק הלכה? הם פסקו הלכה שהלכה כמותם. אבל הוא אומר, אתם לא צודקים. הרי סליחה, אני עושה משהו. רבי אליעזר אחרי כל הסיפור הזה המשיך בדעתו. הרי למה נידו אותו? כי הוא לא קיבל את דעתם. נכון? זאת אומרת שרבי אליעזר סובר שאין הלכה כמו רבי יהושע. איך תכריע בזה עכשיו? הקדוש ברוך הוא פסק, רבי אליעזר לא יודע את זה? סליחה, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא פסק, אתה סומך על בת קול אם ככה. לא, אז אתה סומך על הבת קול. אתה אומר שהבת קול אמרה שאין הלכה כבת קול, אבל לא סומכים על בת קול. אז תדעו לכם שהדבר הזה הוא במחלוקת ראשונים. נחלקו הראשונים, האם הלכה כרבי יהושע או לא. הרמב״ם פסק שהלכה כרבי יהושע. הרמב״ם אומר שאם יבוא נביא ויאמר, כה אמר השם, הלכה כרשב"א. ונגיד מחלוקת, יש מחלוקת האם לחתוך סלט בדקדק בשבת, אם זה מותר או אסור. אז הרשב"א אומר שמותר, החזון איש אומר שאסור. מחלוקת. הרשב"א בנוי על איזה משנה, החזון איש על איזה תוספתא. בסדר? Fair enough? טוב. בא הנביא, אומר, כה אמר השם, הלכה כרשב"א, מותר לחתוך את הסלט. מה הרמב"א אומר? מה עושים? חונקים אותו. לוקחים את הנביא הזה, חייב חנק. הורגים אותו, למה? הוא נביא שקר. מה זאת אומרת? לא בשמיים היא. מה אתה, אתה אומר הלכות מהשמיים? חייב מיתה. כך אומר הרמב״ם. רבנו תם, הוא אומר דווקא שפוסקים לפי זה. כן, עכשיו איך הוא עושה את זה? זה פשוט, זה גמרא מפורשת במסכת עירובין. אתם רצתם על מסכת בבא מציעא, ששם רבי יהושע הוא המנצח הגדול, והתעלמתם מהגמרא במסכת עירובין. אולי בגלל שבבא מציעא יותר קל ללמוד מאשר עירובין. מה כתוב בעירובין? נכון, מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים הלכה כמותנו, בית הלל אומר הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, והלכה כבית הלל. ועל פי זה אנחנו פוסקים הלכה כבית הלל בכל מקום. על פי בת קול. וכי הרמב״ם לא ראה את הגמרא הזאת בעירובין. וכי רבנו תם לא ראה את הגמרא במציאה.
זה לא בת קול שנובעת מבן אדם.
נכון, לכן צריך להגיע למסכת יבמות. במסכת יבמות יש דיון על זה. זהו, זה בדיוק מה שלא ברור שם בגמר ביבמות. יש שם תוספות. התוספות, דיבור המתחיל רבי יהושע, אומר שתי תירוצים, שני הסברים. כלומר, איך ליישב בין שתי הסוגיות. סוגיה ראשונה אומר ש... באמת, הבעיה הייתה שהיה פה ספק בכללי ההלכה. הרי מה הייתה הטענה של בית הלל נגד בית שמאי? אנחנו רבים ואתם מעטים. והתורה אמרה, אחרי רבים להטות. אז לכאורה אנחנו פוסקים הלכה כרבים. לא צריך בשביל זה בת קול. מה אמרו בית שמאי? מתי אנחנו אומרים הלכה כרבים? כשהרבים והמעטים שווים בחוכמה. אבל אנחנו מעטים, אבל... חכמים יותר מכם, מחודדים יותר מכם, מחדד את פי. לכן, כיוון שאנחנו יותר חכמים מכם, אין פה כלל, לא תופס פה הכלל של אחרי רבים להטות. ואז יוצא לפי זה שאין דרך להכריע במחלוקת הזאת. סימן שהתורה במקרה הזה נותרה בשמיים, לכן לא הייתה ברירה אלא לפנות לבת קול. אבל... כן, במקרה הזה זה מוכיח שהתורה נשארה בשמיים, ולכן לא הייתה ברירה במקרה הזה... לפסוק כבת קול. זאת אומרת, שבדרך כלל אין הלכה כבת קול, אבל במקרה הזה כן. אגב, מה הרמב״ם היה אומר על דבר כזה? אז נגיד, מקסימום יישאר בספק. אז יש דיני ספקות, לא צריך בשביל זה בת קול. הסבר שני שאומר התוספות, וזה הסבר משמעותי ביותר, שבעצם בדרך כלל כהלכה כן כבת קול. והרי היה מגמרא במסכת עירובין, שפוסקים הלכה על פי בת קול. זה שבמסכת בבא מציעא פסקו לא כרבי יהושע, זה בגלל שהבת קול לא באה אלא מפני כבודו של רבי אליעזר, כי הוא הזמין אותה. שהוא אמר מן השמיים יוכיחו. יפה. ובאמת רואים שמה בסגנון של הבת קול שלא נעים לה. מה היא אומרת? הרי רבי אליעזר אומר מן השמיים יוכיחו. מה אומרת הבת קול? מה היא אומרת? מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? תגיד, זה סגנון של פסיקה זה? איך הבת קול הייתה צריכה להגיד? הלכה כרבי אליעזר. הסגנון מתפתל. מה לכם אצל רבי אליעזר? אתם מתעסקים איתו, הלכה כמותו בכל מקום וכו'. כן? זאת אומרת שבאמת רק בגלל שרבי אליעזר הזמין. סתם ככה זה היה מועיל, אבל במקרה הזה לא מועיל. כך טוענים התוספות. זה קצת קשה, פשט הסוגיה שם. אבל ככה יוצא. עכשיו יוצא... אתם מכירים שמה את הסיפור, כן, איך רבי אליעזר רצה להביא הוכחות בהתחלה. רצה להביא הוכחה מהחרוב, מן המעיין ומכותלי בית המדרש, נכון? עכשיו, אמרו לו חרוב ומעיין, תעזוב. לא מביאים ראיות כאלה. אז מה עם כותלי בית המדרש? לא רצו ליפול, כלומר התחילו ליפול, נכון? לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע. ולא חזרו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדיין מוטים ועומדים. ככה הגמרא אומרת, שעד היום הזה, אתה רוצה לדעת איפה זה יתרחש, לך תחפש איפה יש קיר כזה. כן, זה כנראה בפיזה. אז לך תחפש את זה, שם אתה תראה, שם זה הסיפור. מה זה אומר? מה פירוש הדבר עדיין מוטים ועומדים? המחלוקת לא הוכרעה, זה בדיוק מה שזה אומר. כן? לכן כל אלה שאומרים, אין הלכה על פי רוח הקודש, על פי בת קול וכו', שידעו שזה מחלוקת ראשונים. אגב, בין הראשונים האלה, מה הפסק? הרמב״ם. פוסקים כרמב״ם? אתה בטוח? אז אני רוצה להבין, מדוע, אם זה כך, מדוע הסבתא שלי הספרדיה עליה השלום הייתה נוטלת לולב בברכה. הרי מפורש שמצווה שאישה פטורה ממנה לא מברכת, ואף על פי כן מחלוקת רמב״ם ורבנותם, אבל זה מנושא אחר. ואיך הוכרעה ההלכה בכל זאת כרבנותם נגד השולחן ערוך? בגלל שאלות ותשובות מן השמיים שהכריעה שכן מברכות. וכך נהגו השוט מן השמיים, זה נכתב על ידי רבי יעקב ממרוויש, אחד מבעלי התוספות, שהוא שאל בשמיים את השאלה הזאת וענו לו שנשים מברכות. לא, מרן היה לו מגיד. כן, אבל השוט מן השמיים הכריע שנשים מברכות כדעת רבנותם, בניגוד לדעת הרמב״ם. ועל פי זה סמכו סבתותינו הצדיקות שהיו מברכות. אז אם כך אתה רואה שההלכה בישראל רוב אחת, שפוסקים הלכה על פי בת קול, בניגוד לדעת הרמב״ם.
אצל הסבתא
שלו. רק אצל הסבתא שלי. אבל אני שואל אותך שאלה, איך פוסקים הלכה בישראל? על פי מה? על פי הסבתות, כידוע. כן. טוב, אז אם כך, שלא ספרו לי, לא בשמיים היא וזה, צריך לדעת מה הגבולות של הדבר הזה. עכשיו אני רוצה להבין עוד משהו. כשאומרים, לא בשמיים היא, אבל היא מן השמיים. איפה זה השמיים?
אידיאלים.
כן, מדובר, אתה אומר אידיאלים, יפה. זאת אומרת שמדובר על מקום מאוד גבוה, השמיים. עכשיו, אם אדם מצייר לעצמו שמיים נמוכים, יש אדם שהשמיים שלו הם שמיים מאוד נמוכים. האידיאלים שממנו התורה באה, שמם התורה באה אצלו, זה אידיאלים ממש ממש נמוכים, בקושי אידיאלים, מפלצתיים. אז התורה שלו היא משמיים נמוכים, לא משמיים גבוהים. אז זה כבר לא תורה מן השמיים. זה תורה מהגיהנם. כן? הוא אומר, התורה זה מה שימנע ממני סרטן הרחם. כן? אם תקיימו את ההלכות, לא יהיה לכם סרטן הרחם. אז זה תורה משמיים של כמעט ברצפה, אם לא למטה מזה. בסדר? עכשיו, יש בו, בא בן אדם, אומר, אני לא מאמין בתורה מן... מה?
מישהו כורך את הדבר הזה
בטעמי
המצוות.
יש בו בן אדם, אומר, אני לא מאמין בתורה מן השמיים. לא נראה לי. אז אומרים, כן, אז מאיפה התורה באה לדעתך? התורה באה מן החוכמה והמוסר היותר גבוהים של האדם. אז אתה בעצם בא משמיים יותר גבוהים. בסדר? כלומר, זה הרב קוק מסביר בספרו, שלהם יש פה אורות האמונה. יש פה אורות האמונה? הנה יש. נא להזכיר ספר אורות האמונה. קובץ של כתבים של הרב שנאספו על ידי תלמידו הרב משה גורביץ. שמעתם על הרב משה גורביץ? הרב משה גורביץ היה תלמיד של הרב קוק, שאחר כך ירד לאמריקה, ויש היום ישיבה על שמו דווקא בירושלים, נקרא נר משה, ישיבה חרדית. על כל פנים, הוא התעניין מאוד בכתבי הרב קוק, והוא אסף מתוך הקבצים של הרב קוק כל מיני פסקאות הנוגעות לענייני אמונה, וזה בדרך כלל פסקאות שנמצאות לא באורות ולא באורות הקודש. היה ויכוח על זה, האם זה בסדר, האם הרב קוק הרשה לו, לא הרשה לו. בקיצור, לא משנה. יש לנו היום ספר אורות האמונה, דברים יפים מאוד. כותב כאן בעמוד 48 במהדורת תפשין סמך ב'. יש כמה מהדורות, אז אני מציין שזה... כן, מה? זה בלגן אטומי. לא, יש סדר, אבל רואים שהוא לא הספיק לערוך את זה עד הסוף. כלומר, הוא תכנן כנראה לעשות עריכה יותר טובה, אבל יצא מה שיצא. כותב כאן הרב, יש כפירה, מה ההפך של כפירה? אז זה בתחום האמונות, ההפך של כפירה זה אמונה. בדיני ממונות, מה זה כפירה? הכחשה, נכון? אני מכחיש שאני חייב לך כסף, אני כופר בזה. אז מה ההפך של כפירה?
הודעה.
יפה, אומר הרב, יש כפירה שהיא כהודעה, והודעה שהיא ככפירה. כיצד? מודה אדם שהתורה היא מן השמיים. אתה שואל, אתה מאמין שהתורה... כן, אני מאמין שהתורה מן השמיים. אבל אותם השמיים מצטיירים אצלו בצורות כל כך משונות, עד שלא נשאר בה מן האמונה האמיתית מאומה. וכפירה שהיא כהודעה. כיצד? כופר אדם בתורה מן השמיים. לא מאמין לזה. אבל כפירתו מיוסדת רק על אותה הקליטה שקלט מן הציור של צורת השמיים, אשר במוחות המלאים מחשבות הבל ותוהו. והוא אומר, התורה יש לה מקור יותר נעלה מזה. הוא מתחיל למצוא יסודה מגדולת רוח האדם, מעומק המוסר ורום החוכמה שלו. אף על פי שעדיין לא הגיע בזה למרכז האמת, מכל מקום כפירה זו כהודעה היא חשובה, והיא הולכת ומתקרבת להודעת אמונת אומן. ודור תהפוכות כזה הוא נדרש גם כן למעליותה. כתוב, כי דור תהפוכות המה. מה זה תהפוכות? זה דווקא דבר רע. תהפוכות זה דבר רע. אבל יש גם תהפוכות במובן החיובי, שאתה מהפך את המושגים משלילה לחיוב. עכשיו הרב אומר, מה שכתבתי לך על תורה מן השמיים, תיקח מזה דוגמה לכל האמונות. ותורה מן השמיים משל הוא על כל כללי ופרטי האמונות. ביחס של מאמר המבטאי שלהם, אל תמציתן הפנימי שהוא העיקר המבוקש באמונה. כן.
ואותם אלה שדברים מהסרטן הרי הם רוצים להסביר אותו, כן? בטעמי המצוות. אם שמרו הולידה, התוצאה היא כזאת, כי מחקרים
מראים כך וכך. עכשיו, זאת אמונה קטנה. להציל מסרטן הרחם על ידי שמירת דיני טהרת משפחה. למרות שזו גם אמת. כן? כתוב בפרשת בשלח. ויאמר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, ואזנת אל מצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. נכון? זה קרה שלושה ימים אחרי קריאת ים סוף. כלומר, אחרי שלושה ימים אחרי קריאת ים סוף, משה אומר לעם ישראל, חבר'ה, כדאי לכם לקיים את התורה, ככה לא תהיו חולים. זה הרמה של עם ישראל כשיצא ממצרים. אותו עם שאמר את שירת הים וראתה שפחה וכו' וכו', זה עם שזה מה שמשכנע אותו. בשלב הזה, 40 שנה אחר כך, ספר דברים, וואה, תשמע, מה לשם את, לשם אלוהיך את לבביך, לאהבה, ביטויים אחרים לגמרי, כן? אז מותר להתחשב גם ברמה הזאת. יש לזה מקום. כן. אחד אומר, חם לי עם ציצית בקיץ, חם לי, בגהנם, חם יותר. למה טעמי המצוות זה דבר חשוב מאוד. למה זה טעמי מצוות? זה מה שאתה טועם במצווה. אז כל אחד יש לו את הטעם שלו. לי יש לשון כזאת, לך יש לשון אחרת. אז כי אני מלקק את המצווה, אני טועם משהו אחר, מה שאתה טועם. זה טעמי המצוות. מובן? לא סיבת המצוות. סיבת המצוות זה משהו הרבה יותר עמוק. אבל טעמי המצוות זה מה שטועמים בהם. יש אנזימים, כל מיני. טוב. לא בשמיים היא למור, מי יעלה לנו השמיים אביקה חיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא למור, מי יעבור לנו לעבר הים ויקח חיה וישמיענו אותה ונעשנה. אגב, הגמרא מלומדת מזה שאם היא הייתה בשמיים, הייתה צריך ללכת לשמיים. אם היא הייתה מעבר לים, הייתה צריך לנסוע מעבר לים. שאלה, התורה הגיעה אל מעבר לים, לא? שמעתם על יהדות אמריקה? יש דבר כזה, נכון? אבל היא הגיעה מעבר לים. כן, היה יהודי אחד, ערב מנחם מנדל, מלובביץ'. הוא היה אדמו"ר, הוא הגיע במלחמת העולם השנייה, ברח מאירופה, הגיע לארצות הברית. הגיע לארצות הברית ביום כ"ח בסיוון, וכל שנה הוא היה מציין את יום הגעתו לארצות הברית. היה עושה איזה מין סעודה, איזה משהו כזה, איזה חגיגה, לציין את זה שהוא הגיע לארצות הברית. הוא הסביר מדוע הוא היה מציין את זה, בגלל שהוא ראה בזה שליחות להראות שהאור נמצא גם בצד החשוך. כי הרי ארץ ישראל זה מצד המואר, זה איפה שהאור. כשיש אור בארץ ישראל, יש חושך באמריקה. אז הוא רצה להראות שהתורה מאירה בכל. ראה בזה את השליחות שלו. מעניין. זה אגב, זה כתוב בזוהר. שיש מקום בעולם שכאשר אצלנו יום, אצלם זה לילה, וכאשר אצלנו לילה זה אצלם יום. זה הגדרה של אמריקה בעצם. שזה העולם הפוך. מה שאנחנו רואים כאור, הם רואים כחושך ולהפך. זה הגדרה. כן, מה אתה אומר?
אנחנו מסתכלים לקחי עליו, כן? כי
תראי, שנייה, אני באמצע לדבר, אסביר משהו על הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ', אם כן, היה מציין את כ"ח בסיוון בתור היום שבו התורה בעצם, הוא בעצם שהוא התורה, הגיע לצד החשוך והאפל של העולם. העניין הזה לציין מאורע שאירע לך אישית ולעשות ממנו, נגיד, ציון משנה לשנה, זה לא דבר פשוט, אם זה ליום הולדת, או למאורעות מיוחדים, יום נישואין וכדומה, נכון? הרמב״ם כשבא לארץ, יפה. גם הרב קוק, כשהרב קוק עלה לארץ, הוא כל שנה היה מציין את היום הזה, יום עלייתו לארץ. רק שבת שעברה, בבית הכנסת שלי, יהודי הביא סעודה לכבוד זה שזה 30 שנה שהוא עלה לארץ. ואם כן, יש גם דבר כזה. מתי הרב קוק היה מציין? כ"ח באייר. זה היה מציין בכ"ח בסיוון, זה היה מציין בכ"ח באייר. מעניין. מה ההבדל? מה מיוחד בחודש סיוון? זה חודש של מה? של מתן תורה. ויער? של מתן ארץ ישראל. אז כל אחד רואה את הכוח, כ"ח, המיוחד לו. כן? מי שרואה את התורה כעיקר, או את ארץ ישראל כעיקר. זה היה מעניין. טוב. מה את רוצה להגיד על ויקח היה? לקחת זה לקנות, זה לקנות, זה לעשות קניין, כן? השדה אשר לקח אברהם. אתה לא יכול להביא משהו גנוב, אתה צריך קודם כל לעשות העברת בעלות. כן, נכון שאנחנו אוהבים דברים גנובים, אבל התורה זה ליקוחים. טוב, כי קרוב, הם מספרים על, היה הרב אחד, הרב זלמן מוולוז'ין, שהיו מכנים אותו רב זל מלא, הוא היה אחיו הצעיר של רבי חיים מוולוז'ין. הוא היה גאון גדול, תלמיד של הגאון וילנה, ונפטר בגיל 37, גאון צעיר, ויש עליו כל מיני סיפורים מיוחדים במינם על ההנהגות שלו, שפעם אחת הוא היה חולה, היה צריך לשכב. אבל הוא היה צריך ספר, והספר היה על ארון גבוה מאוד, והיה צריך לקחת סולם ולעלות, וכזו היה מאוד קשה, לפי מצבו הפיזי היה קשה לו. ואז הוא אמר, לא בשמיים היא, ללמדך שאם היית בשמיים, צריך להביא אותה. ואז הוא לקח את הסולם ועלה והביא. כן. התורה נקראת לקח טוב, הנה, דוגמה, כן. אומרים שהרב של רומא, כשנפוליאון הגיע לרומא, אז הוא נתן דרשה ליהודים, שם אמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. באיטלקית מה זה לקח טוב? לא יודעים איטלקית? בונה פארטה. תורתי אל תעזוב. כן. מה אתה אומר?
החלק השני של הכיחה הזו יש מיעינו.
כן. כן, מה הבעיה? שאלה טובה מאוד, בוא אני אסביר לך. אתה שואל מדוע כתוב וישמיענו אותה. ברגע שהוא מביא את התורה, אני לא צריך שישמיעו לי. נכון? יפה, יפה, יפה. אם התורה היא בשמיים, זה סימן שאני לא מבין אותה. לכן צריך שמישהו ישמיע לי אותה. דבר שהוא רחוק, אני צריך מתורגמן. ודאי, ודאי, ודאי. לכן הנביא ירמיהו בפרק למד א', אומר שלעתיד לבוא ולא ילמדו איש את רעהו. כי אנשים ידעו מעצמם, נכון? כי קרוב, מעניין, יש, בימינו התורה היא נהייתה יותר ויותר מסובכת, נכון? אתה אפילו ציינת את הסגנון הקשה של המהר"ל, של הרמב״ם וכו'. אז זה לא רק סגנון קשה, כלומר, כדי לברר הלכה אחת, אני צריך לעיין במאה ספרים, לפחות, נכון? כי אם החתם סופר דיבר על הנושא שאני רוצה לברר, וגם מובא בתשובת מהר"א מבן חביב, אני חייב להסתכל שם, אני לא יכול לפסוק סתם ככה, נכון? זאת אומרת, היום התורה מאוד מאוד מסובכת. כן, בדיוק. אז מה עושים עם כל זה? כן. אז בתיקוני זוהר, יש שם פירוש הגאון מווילנה על תיקוני זוהר, הוא כותב, לעתיד לבוא, נלמד את התורה, הלכה למשה מסיני. זה יחזור להיות מצב פשוט. כן? יסגרו את כל הספריות, כלומר יעשו, אנשים יעשו ביקורים מדי פעם, ככה לראות איך ספרייה תורנית הייתה נראית פעם. אי, מה? מוזיאון, כן, זה יפה כזה, זה. אבל ילמדו הלכה למשה מסיני, ישירות. כן? זה דבר שקצת קשה ללומדים לקבל אותו, אבל זה גמרא מפורשת. בגמרא, במסכת שבת נאמר, אם קבלה נקבל, אם לדין יש תשובה. אז אם לדין יש תשובה, הכוונה שאם אתה בא לדון את הדבר, אז אפשר להתפלבל. אבל אם זה במסורת, אם קבלה, נקבל. גם אם יש לך מה להשיב, אבל אם קבלה, נקבל. בסדר? כי קרוב אליך הדבר מאוד.
אבל
יש גם דבר כזה, כן. אבל אני זוכר פעם, שמעתי דרשה הזויה. אבל זה כדאי שתבינו למה אני מספר לכם את הדרשה הזויה, בגלל שאפשר ללמוד מזה משהו על הלכי רוח. כתוב במשנה במסכת עדויות שיש כמה הלכות שנפסקו על פי עדות. כן? כלומר שבאו אנשים, העידו לפני סנהדרין שכך וכך הלכה, שכך הם קיבלו מרבותיהם וכך נפסקה הלכה. באמת הרמב״ם כותב שאם מישהו בא לפניך ואומר יש לי מסורת ברורה שההלכה כך, כך פוסקים הלכה, לא מתווכחים. והמשנה מביאה שמה שפעם פסקו הלכה על פי שני גרדיים, גרדיים זה אנשים שעוסקים בהריגה, שני גרדיים משער האשפות באו והעידו שההלכה כך וכך ופסקו על פיהם. אז מה זה בא לומר? מה אתם מבינים? שזה לא משנה מה המעמד של האדם שמעיד, העיקר שהוא אדם אמין, אנחנו פוסקים הלכה כמותו. מה? כן, ברור. לא, זה משהו אחר. זה מה זה לברר את האמת. אבל אנחנו צריכים לברר פה את ההלכה, משהו אחר. איך נפסקה ההלכה? אנחנו יודעים על פי שני הגרדיים האלה, לא משנה, הם כנראה לא היו למדנים גדולים. אבל הם היו אנשים נאמנים, ולכן פסקו הלכה כמותם. ומה שמעניין, פעם שמעתי דרשה הזויה של תלמיד חכם, שרצה לעורר את התלמידים לזה שצריך לפלפל בתורה. הוא אמר, תראו, תורה, מספיק שהאדם ישקיע, לא משנה מאיפה הוא בא, העיקר שהוא יתאמץ, ואז הוא זוכה שהלכה כמותו, והוא הביא את הראייה מהמשנה במסכת עדויות. אין? זה מעניין. כלומר, איך שלפעמים עולם המושגים גורם לך לא לקרוא מה שכתוב. כן? טוב. כי קרוב אליך, אתם רוצים שנגיד לכם את שם הרב שאמר את זה? אתם לא רוצים. טוב מאוד. אתם צודקים, לא צריך לי. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. עכשיו אני רוצה להבין, מה זה בפיך ובלבבך? תסתכלו ברש"י. התורה ניתנה לכם בכתב ובעל פה. איפה הבכתב, איפה הבעל פה? איך הוא קרא את הפסוק? קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. איפה כתב, איפה בעל פה? מה? אתה אומר, בפיך ובלבבך זה בכתב, ולעשותו זה בעל פה. שכנעת אותי מאוד. כן? שבפיך כוונה בכתב, נכון?
בפיך זה בכתב.
בפיך זה בכתב?
רגע, שנייה, אני אסביר גם למה. ובלבבך, מה התוכן הפנימי זה התורה שבעל פה? הלב זה התוכן הפנימי. בפיך, אז מה שרואים כלפי החוץ, שכולם שומעים את אותו דבר. ובלבבך, זה התוכן הפנימי,
אתם רואים מה שאתם עושים? כן, מה אתה אומר?
קרוב אליך, זה תורה שבכתב.
בפיך ובלבבך,
תורה שבעל פה.
יפה! אתם רואים שעשיתם? כלומר, אתם כל כך רגילים לסגנון מסוים של דרשה שלא שמתם למה רש"י כותב. הנה, ראובן שם לב. מה כתוב כאן? על מה רש"י כותב את מה שהוא כותב? מה הדיבור המתחיל של רש"י? כי קרוב אליך. אז כי קרוב אליך הדבר מאוד, זה בכתב. כי זה יש לך ספר ביד, זה ממשי, זה אצלך. הנה יש לך בבית ארון עם ספר תורה, זה קרוב לך דבר מאוד. בעל פה, זה בפיך ובלבבך לעשות אותו. פשוט מאוד. בסדר. זה פשוט צריך לשים לב על מה רש"י כתב את הדיבור המתחיל. טוב. פסוק תדבב. ראה. המילה הזאת ראה היא משונה, נכון? ביהדות. מה רגילים לשמוע ביהדות?
שמה.
נכון? שמה ישראל, לא ראה ישראל. כשמגיעים לראה, אז זה סימן שהגענו להבנה יותר עמוקה. כן, אחרי הגמרא, איך אומרת הגמרא? לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. אבל בדרך כלל אנחנו סוגרים את העיניים, נכון? אומרים, סוגרים את העיניים, אומרים שמה ישראל. מדוע? כי אנחנו חוששים שהראייה תטעה אותנו. אנחנו מעדיפים שמיע, כדי להיות בטוחים שאנחנו לא טועים. אבל אחרי ששמענו כמו שצריך, אז אפשר גם לראות. בסדר? אז פותחים את העיניים.
איזה מנוע,
ראו ושמעו את הקולות. כן, וכל העם רואים את הקולות, נכון. טוב. שמה?
הרגע שאדם חוזר בתשובה,
יפה. נכון.
אתה
צודק לחלוטין, אני חוזר על דבריך העמוקים. שכל זמן שאדם לא עשה תשובה, הוא צריך לשמוע ולא לראות. כי הרי יש משהו שמעכב אצלו את בהירות הראייה. אבל אחרי שהוא עשה תשובה, אז הראייה מתקדשת. ולכן, אחרי יום הכיפורים, יש מצווה לראות, נכון? ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. הדר זה דבר שרואים. בסדר? טוב, ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. אשר אנוכי מצווך היום, לאהבה את השם אלוהיך, הלכת ברכה ולשמור מצוותיו וחוקיו ומשפטיו, וחיית ורבית וברכה השם אלוהיך בארץ אשר אתה בשמה לרשתה. ומפנה לבבך ולא תשמע, ונתחת והשתחווית על אלוהים החיים ועבדתם, הגעתי לכם היום כי אוהבו טוב ודון ותאריכון ימים על אדמה אשר אתה עובר את הירדן לבוא שמה לרשתה. העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך. הברכה והכללה. עד כאן דברים קלאסיים. וכאן יש תוספת מיוחדת. ובחרת בחיים. זה דבר לא פשוט. לפי הרמב״ם אתה אומר, זה לא נורמלי בכלל שצריך להגיד לי ובחרת בחיים. אז הרמב״ם אולי צודק. אנשים משוגעים לא רוצים לחיות, אז בשבילם כתוב ובחרת בחיים, נכון? אז מה הרמב״ם יגיד? הרי אמרתי לפני כן שהרמב״ם צודק. הכיצד? אלא כנראה שהאדם הנורמלי יבחר במוות. והחידוש של התורה זה ובחרת בחיים. ואני אסביר למה. הרי האדם הנורמלי, מה זה אדם נורמלי? צריך להבין. יש באדם שני ממדים, נכון? נשמה. זה הצד העילאי, העליון של האדם. יש הנפש המאוחדת עם הגוף. והשאלה היא, איפה הנורמליות של האדם נמצאת? בנשמה או בנפש? בנשמה או בגוף, נאמר. נכון, בגוף, זה הנורמלי. או אולי הנשמה. כלומר, אחרי שאני שומע מפי משה רבנו את כל ספר דברים, עד עכשיו, זה עושה לי משהו, נכון? אני עכשיו מזדהה עם חיי הנשמה שלי. ולכן אני רוצה לבחור במוות. כי במוות אני מפגיש את הנשמה שלי עם מקור החיים. זה שווה, לא? ככה אומרים כל המיסטיקאים. כמו שאומרים, כל המיסטיקנים הסינים. המיסטיקנים הסינים. ויש עוד מיסטיקנים, מכל מיני סוגים. והם שואפים להידבקות של הנשמה במקור החיים. ולכן, החיים והמוות נתתי לפניך, יש לך אפשרות לבחור. על לבחור, אני בוחר במוות, כי אני רוצה דבקות בשם. מה מחדשת התורה? ובחרת בחיים. למה? למה? למה יותר טוב החיים מהמוות? למען תחיה אתה וזרעך לאהבת השם ולאהבת השם בכל דבקה בו כי הוא חייך וחייך לשבת על האדמה אשר נשבע של אבותיך לאברהם יצחק וליעקב לתת להם. כלומר, כי אז מתגלה הנצח בתוך החיים, בתוך הארץ. ואז יש שלמות של הופעת הייחוד של הבורא. נכון, זאת משימה יותר קשה, אבל זה יותר אמיתי, זה יותר עמוק. כמו שהגמרא אומרת, נוח לו לאדם שלא נברא. יותר נוח. לא כתוב בשום מקום שטוב לו שלא נברא. טוב לו שנברא דווקא. רק שזה פחות נוח. צריך באמת לעבוד. אבל זה שווה. זה מה שאתה אומר. החיים והמוות נתתי לפניך, אתה תרצה לבחור אולי במוות, ואני אומר לך, תבחר בחיים. כן. כן, נכון, זה כמו המלצה, נכון, זה הסגנון, רש"י אומר את זה, לא? כן, כאדם האומר לבנו, נכון, 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 כלומר, לעשות, לא, וגם אם זה היה מצווה, גם אם זה היה מצווה, זה לא נותן את הבחירה, כי הבחירה זה אם לעבור עבירה או לקיים את המצווה. זה לא ש, זה שדבר הוא אסור, זה שאוסרים עליי דבר, זה דווקא סימן שאני בן חורין. אבל אתה צודק שפה רש"י אומר, כאדם האומר לבנו, בחר לך חלק יפה בנחלתי, ומעמידו על חלק היפה ואומר לו, את זה ברור לך. כן?
יש
האם ובחרת בחיים מופיע בתרי"ג מצוות או לא? האמת היא זה תלוי. יש ירושלמי שמבין את זה כמצווה. זה תנא דבי רבי ישמעאל. תנא דבי רבי ישמעאל, ובחרת בחיים זו אומנות. זאת אומרת שיהיה לך מקצוע. סו, אתם רואים, סגנון ישיבתי, מוריי ורבותיי, ובחרת בחיים, חיים זה תורה. מה אומר תנא דבי רבי ישמעאל? ובחרת בחיים זו אומנות. מה? אומנות התורה, ודאי, לא ייתכן שהוא יתכוון משהו אחר, נכון? כן, אבל יש, וקהלת רבה, טוב, אז אתה מכריח אותי להביא את קהלת רבה. בקהלת רבה כתוב שהייתה קהילה קדושה שבירושלים, ולמה נקראו קהילה קדושה? שהיו מחלקים את ימיהם, שליש בתורה, שליש בתפילה, ושליש במלאכה, שנאמר, וראה חיים עם האישה אשר אהבת. בסדר, אני אומר לך, זה מאוד עצבני. מאוד עצבני, מעלים ומורידים. אין מעלין ואין מורידין. טוב, בואו נראה. שאלות 9. לפי הפסוקים, אל לנו לפנות כלל לשמיים. ובכל זאת, הרב קוק מפרש את השמיים ביחס למרחק ההתחלתי מדוע. אל לנו לפנות לשמיים, אבל היא מן השמיים. אז מה הבעיה בזה? נכון? טוב. זה היה מי שהתחיל בשאלות 9. שלום רב, בעניין לא בשמיים היא. הקראים משתמשים בפסוק זה כראיה שאין צורך ברבנים, וכל אחד יכול לפסוק לעצמו. מעניין שהם מסוגלים לעשות דרשות כאלה, זה ממש דרשה רבנית. בנוסף הם מבאים חיזוק לכך מהפסוק תורה תמימה, כיצד עונים על כך? לא, הם צודקים, זהו. בואו נהיה קראים. יש לי, כדי להביא ראייה, כדי לענות על ראייה, צריך קודם כל שהראייה תהיה חזקה. מאחר והראייה איננה חזקה, קשה לי להתמודד איתה. ישנה מחלוקת עם השיר התכוון המיסטיקנים או הסינים או המסטקנים הצינים. כן, הבנתי. אני לא יודע. זה נראה... בפשטות אני מבין שהשואל מתכוון בדרך הלצה, ככה נראה לי. אבל אני לא יודע, זאת אומרת, אבל על פניו נראה לי, זו הרגשה כזאת, אינטואיטיבית, שזה בעצם סוג של בדיחה שהוא רוצה להעביר, לכן אני כן, לא יודע איך לענות על זה, זה מחוסר חוש הומור, אז אני לא יודע איך עושה. טוב, הלאה. אז איפה היינו? אין חיים בלי תורה. זה נכון, אין חיים בלי תורה. ודאי שזה נכון, עבור... אין. אנשים בלי תורה הם לא חיים. פשוט מאוד, מה?
הם מרגישים מצוין.
הם מרגישים מצוין, זה הכי גרוע. שאדם לא רק שהוא חולה, הוא לא יודע שהוא חולה. זה נורא. יש אדם שהוא חולה והוא יודע שהוא חולה, זה כואב לו. יש אדם שאפילו כאב אין לו.
משהו אמר זו אקסיומה?
לא, זה משהו מרגיש, חי, מבין. אדם שטעם את התורה, מבין שאין חיים בלי תורה.
אבל אדם שלא טעם את התורה ומרגיש מצוין.
הוא מרגיש מצוין, זה נורא. זה נורא, אתה יודע. יש ספר גורגיאס. מכיר? מה? מכיר, נכון? אפלטון. אפלטון כתב ספר גורגיאס. שם יש שיחה בין גורגיאס וקליקלס וכל מיני כאלה וסוקרטס. וסוקרטס אומר שהדבר החמור ביותר, העונש הגדול ביותר שאפשר לתת לרשע, זה להשאיר אותו כמו שהוא. זה הדבר החמור ביותר שיכול להיות. אפילו לא יודע שהוא רשע. אפילו לא יודע שמצב הוא רע. זה העונש הגדול. מה? נכון, נכון, זה בדיוק מה שאמרנו. לכן הוא צודק. חיים בלי תורה? איך אפשר לחיות בלי תורה? אם אתה גוי, זה בסדר גמור. הגוי לא מצפים ממנו. יהודי בלי תורה, איך אפשר לחיות? כן. כן. יש, לפעמים אנשים, יש כמוהם מיליונים אנשים ברחובות. כן? אבל הם בלי תורה, לא שווים פרוטה. כן. אתה אומר ככה, אם אתה רוצח... יפה. אתה שואל, אם אתה רוצח אחד מהם, בעצם לא עברת על לא תרצח. זה גמרא מפורשת, נכון? במסכת פסחים כתוב שעם הארץ מותר לקרוע אותו כדג ביום הכיפורים שחל בשבת ומגבו. נכון? אתה רואה? ומגבו, מהגב. אתה בא אליו בלי שהוא ישים לב. יום כיפור ככה, זה מגיע לבית הכנסת. חפשים, אתה רואה עם הארץ, זה עם הארץ, כן? אתה קורע אותו כמו דג, יום הכיפורים שחל בשבת, צריך לדאוג שזה יצא בשבת. כן? איך כתוב? מגמרא מפורשת. למה? כי זה לא חיים. לכן אתה צודק, באמת, מי שהורג אותם, לא עובר על לא תרצח, לכאורה. אבל, אומר המהר"ל מפראג, מתי אתה יודע שהוא באמת באמת עם הארץ? רק אחרי מותו. ואז מתברר רטרואקטיבית. שהיה אפשר לקרוע אותו כדג ביום הכיפורים. אבל זה כבר מאוחר מדי. הפסדנו. בסדר? רצינו לרצוח מישהו. יש חשק לאדם, לא? לפעמים. זה מה שכתוב, אתה חונה לאדם דעת, שאדם זה מי שיש לו דעת. מי שיש לו דעת זה לא אדם. כן? אלא מה? יכול לחזור בתשובה, יכול שיצא ממנו מישהו שיכול שישפיע איזושהי השפעת טובה וחיובית. בסופו של דבר כולם שייכים בסופו של דבר אל ההטבה. אבל מה שאנחנו מדברים פה זה הבידוד. כלומר אנחנו מבודדים את עם הארץ בצד היותו עם הארץ, בתור עם הארץ אין לו, מה הוא עושה בעולם בכלל? כן? לכן באמת היה צריך לקרוא. הרב קוק אומר דבר מעניין, למה מגבו? אומר פשוט, כי הפנים שמה יש צלם אלוהים. אז שמה זה הצד המעולה שלו. הצד הלא מעולה שלו זה מגבו, איפה שלא בא לידי ביטוי צלם אלוהים, אז מגבו קוראים אותו. בסדר? יש שמה בסוגיה הזאת דברים קשים מאוד על המאה ארצות. מה? הכשר למה? להרוג אותם? אחרי... לא, יש לך הכשר רטרואקטיבית אחרי... מה ש? אתה אומר זה כבר אין סיכוי, אתה אומר הוא עם הארץ?
לא, הילדים שלו כבר אין סיכוי, יכול להיות שהם צדיקים, הכל בסדר, אבל הוא עצמו
עושה, הוא... נו, ואז מה? אז הוא, אז אתה אומר, אתה רוצה להרוג אותו, כן? אני צריך פשוט להתקשר למשטרה, אבל...
לא,
מה?
אתה אומר שמותר.
אז אני אמרתי, מותר רטרואקטיבית. אחרי מותו, אחרי מותו יתברר שיכולת לקרוא אותו כדג. כל זמן שאתה, שלא, אז זה אסור, זה לא תרצח, נהרגים על זה.
אבל כשהמשטרה פה, זה לא משטרת
הלכה. זה לא משנה.
אז זה כמו כל חזר. יכול להיות שאם תהיה משטרת הלכה,
כן. אנחנו כן נתיר, אתה אומר. טוב, נדון. כשאנחנו נקים מדינת הלכה חשוכה, אז אנחנו נחליט את מי לקרוע כדג. יש בגמרא שם במסכת פסחים, רשימה של מאמרים מאוד מאוד קשים על המאה ארצות. מאוד מאוד קשים. הרב קוק כותב שכל הדברים האלה נאמרו כניסיונות לאדם, כדי לראות, כדי שידע באמת מה זה עם הארץ, כמה שעם הארץ זה רע. ואחרי שאתה יודע כמה שזה רע, אז האם אתה עדיין מסוגל לאהבת ישראל שלמה ואמיתית? זה המבחן. טוב, עד כאן להיום. שלום.